חינוך סביבתי הוא חינוך הומניסטי. אריה ונגר. יחסי הגומלין בין בני אדם לסביבה עברו שינוי קיצוני בעשורים האחרונים, ויהיו לדעתם של מומחים רבים הנושא העיקרי על סדר יומה של המאה ה-21. בעבר היו יחסי הגומלין הללו בעלי השפעה לוקלית מוגבלת, אולם עקב הגידול הדמוגרפי, ההתפתחות הטכנולוגית והתהוות סגנון חיים בזבזני במדינות המפותחות, ההשפעה האנושית על מערכות האקלים, האוויר, המים, המשאבים, החי והצומח, היא גלובלית ונוגעת לכל הממדים של חיינו. יחסי הגומלין בין בני האדם לסביבה, פירושם שהאנושות משפיעה על הסביבה והסביבה משפיעה על האנושות. אנו מקבלים מהסביבה משאבים כגון מחצבים, חומרי גלם, אנרגיה, וכן משאבים אקולוגיים כגון אוויר לנשימה ומים לשתייה. יתר על כן, הסביבה לא רק מבטיחה את קיומנו הפיזי, היא גם מקור למרגוע, לפליאה ולהשראה, המזינים את צרכינו הרוחניים. וכשם שהסביבה משפיעה עלינו, אנו משפיעים עליה. אנו פולטים לאוויר, למים ולקרקע תוצרי לוואי שונים החוזרים אלינו ומרעילים אותנו. אנו מנצלים את המשאבים הטבעיים ניצול יתר, מבזבזים בלי תקנה משאבים מתכלים או מפרים איזונים עדינים בקצב העולה על קצב התחדשותם. אנו פוגעים בדורות האנושיים הבאים, כמו גם במינים של בעלי חיים וצמחים החולקים איתנו את כדור הארץ. יחסי גומלין בין בני אדם לסביבה כיום פירושם קשר הדוק מבעבר בין עולם הטבע ובין עולם החברה. מבנים כלכליים, פוליטיים וחברתיים של בני אדם משפיעים למשל על חלוקת המשאבים המדלדלים בין מדינות ועל דרכי ההתמודדות שלהן עם סיכונים סביבתיים, על אורח החיים המשפיע על הסביבה ומושפע ממנה. בגלל התנהלות אנושית שאינה בת קיימה, עומדים לפתחה של האנושות אתגרים קיומיים ממש. עם תיאור זה של המצב נכון, אזי חינוך סביבתי ראוי חייב להיות היסוד של החינוך במאה ה-21. אולם, מהו חינוך סביבתי ראוי? הכשל הנטורליסטי של החינוך הסביבתי המצוי. אפתח בדוגמה שתעזור לי להבהיר את הטיעון העיקרי של המאמר. נניח שמדען אחת מעלה לפנינו את הטיעון הבא. טיעון אחת, יש בארץ 2 מיליון כלי רכב. כלי הרכב פולטים 100,000 טון של תחמוצות חנקן בשנה. תחמוצות החנקן מכלי הרכב גורמות לתמותה מוקדמת של 1,000 בני אדם בשנה ולעליית השכיחות לאסטמה אצל ילדים. מסקנה, יש לאסור תנועת כלי רכב פרטיים במרכזי הערים ולנסוע רק בתחבורה ציבורית. מדען 2 לעומת זאת מגיע על בסיס אותן הנחות למסקנה אחרת. טיעון 2, יש בארץ 2 מיליון כלי רכב, כלי הרכב פולטים 100,000 טון של תחמוצות חנקן בשנה, תחמוצות החנקן מכלי הרכב גורמות לתמותה מוקדמת של 1,000 בני אדם בשנה ולעליית השכיחות לאסטמה אצל ילדים. מסקנה, יש לחזור לתחבורה המבוססת על סוסים. ויש גם מדען 3 המגיע למסקנה אחרת. טיעון 3, יש בארץ 2 מיליון כלי רכב, כלי הרכב פולטים 100,000 טון של תחמוצות חנקן בשנה. תחמוצות החנקן מכלי הרכב גורמות לתמותה מוקדמת של 1,000 בני אדם בשנה ולעליית השכיחות לאסטמה אצל ילדים. מסקנה, לא צריך לעשות מאומה, כי שינוי המבנה הנוכחי של התחבורה בישראל אינו כלכלי. 3 מדענים מגיעים ל3 מסקנות שונות על סמך נתונים זהים. הנתונים עובדתיים, אך המסקנות ערכיות חברתיות. משמע, המסקנות אינן נובעות מן הנתונים. המסקנות מכניסות למשחק גורם חדש, השקפת עולם. במונחים פילוסופיים, המדענים שלנו ניסו להפיק ראוי ממצוי, לחלץ הנחיות להתנהגות רצויה מתוך מצב מצוי. זה מהלך שגוי שהפילוסופים מכנים הכשל הנטורליסטי. המסקנה מ3 המסקנות של לאיל היא שאי אפשר להפיק מנתונים כלשהם הנחיות מוסריות, הנחיות בנוגע להתנהגות ראויה. אך כאשר מדובר בחינוך סביבתי, הנחיות כאלה הן העיקר. החינוך הסביבתי חייב להתחיל בהשקפת עולם ערכית חברתית, בראוי. מתוך השקפת עולם זו עליו לפרש את הנתונים, את המצוי. החינוך הסביבתי הנהוג בבתי הספר שלנו עושה את ההפך. החינוך הסביבתי בארץ נתפס כחינוך מדעי, חינוך שעוסק בנתונים, במצוי. לתלמידי החטיבות הנמוכות הוא ניתן בתוכניות לימוד שונות במסגרת לימודי המדע, הטבע והגיאוגרפיה, ובחטיבה העליונה הוא ניתן כמקצוע בחירה מדעי לבגרות לצד ביולוגיה, כימיה או פיזיקה. אמנם יש אזכור מסוים גם להיבטים ערכיים חברתיים, אולם הוא שולי למדי. הדגש העיקרי ניתן להיבטים המדעיים. המקצוע הנלמד בתיכון לא נקרא לימודי סביבה או יחסי אדם סביבה, אלא מדעי הסביבה, ורוב המורים המלמדים את המקצוע הם בעלי הכשרה בביולוגיה או במדעי איכות הסביבה. כאן נכשל החינוך הסביבתי הקיים בקשל הנטורליסטי, באשליה הלוגית שהראוי מובלע במצוי שהגורם הערכי חברתי נובע מהנתונים המדעיים. רוב הבעיות הסביבתיות אינן בעיות מדעיות טהורות, אלא בעיות המשלבות סוגיות מדעיות וחברתיות. בעיות הרעב בעולם, לדוגמה, אינן נגרמות משום שאין לאנושות די ידע מדעי וטכנולוגי כדי לייצר מספיק מזון. למעשה, ייצור המזון בעולם יכול להסביע את כל הרעבים בעולם, אך הפרדוקס האכזרי הוא שבמדינות אחדות עודפי מזון מושמדים, ואילו במדינות אחרות יש רעב. הסיבות הן סיבות פוליטיות וכלכליות ולא מדעיות. אין לי דבר נגד לימודי מדעים. ההפך הוא הנכון. בורות מדעית אינה יכולה להביא תועלת, גם לא לעניין הסביבתי. אם זאת חינוך סביבתי ראוי, הוא יותר ממדע. בחינוך סביבתי ראוי, המדע הוא ממד אחד בלבד. היסוד המרכזי של החינוך הסביבתי הראוי, יסוד שנשחק בשיח הכלכלי תועלתני השולט כיום, הוא היסוד המוסרי. בלי היסוד הזה, החינוך הסביבתי מחמיץ את ייעודו. מטרות החינוך הסביבתי הראוי. מהן מטרותיו של החינוך הסביבתי הראוי? ועידה שארגן האום בטביליסי ב-1977 כדי לקדם את החינוך הסביבתי בעולם, הייתה הראשונה שהציבה שלוש מטרות לחינוך הסביבתי. אחת, לעודד הבנה ועניין בנוגע לקשרי הגומלין בין מערכות כלכליות, חברתיות, פוליטיות ואקולוגיות בסביבה העירונית והכפרית. שתיים, לספק לכל אדם הזדמנות לרכוש ידע, ערכים, גישה חיובית, מחויבות ומיומנויות לשמירה על הסביבה ולשיפורה. שלוש, ליצור שינוי התנהגות בקרב פרטים, קבוצות והחברה בכללה בנוגע לסביבה. ועידת טביליסי קידמה את ההכרה בחשיבות החינוך הסביבתי והביאה לעלייה במספר התוכניות לחינוך סביבתי בעולם, אולם לא הסירה את הערפל בנוגע למטרות החינוך הסביבתי ולגישות החינוכיות הדרושות להגשמתן. הוועידה אמנם הצביעה על הקשר שבין ההיבטים המדעיים והערכיים חברתיים בתחום הסביבתי, אך עשתה זאת בקווים כלליים ומעורפלים למדי. לא רבים מתנגדים לאוויר נקי, למים צלולים ולסביבה נעימה, אך אנשים נבדלים במחיר שהם מוכנים לשלם עבורם ובסדרי העדיפויות שלהם במצבי קונפליקט, למשל בין פרנסה לאיכות סביבה או בין פיתוח לשימור. סקרים ומחקרים רבים שנערכו במקומות שונים בעולם ובדקו את עמדות הציבור על איכות הסביבה, מראים ששיעור גבוה למדי, לפחות במדינות המפותחות, מודע לבעיות סביבתיות שונות ומציר על רצונו בטיפול ממשלתי טוב יותר בבעיות אלו. לעומת זאת, שיעור נמוך בהרבה של אנשים מוכן לשלם מחיר אישי עבור הטיפול בבעיות אלה. למשל, לשלם יותר מיסים, לשנות הרגלים או לרדת ברמת החיים. פער זה מכונה הגרעון הסביבתי, the environmental deficit. על רקע תופעה זו, המטרות של ועידת טביליסי כלליות מדי ולא מחייבות. יש לצקת בהן תוכן אידיאולוגי ספציפי. יתרה מזו, ועידת טביליסי לא הגדירה מה טבעו המדויק של חינוך סביבתי על פי שלוש המטרות האלה, מהם יעדיו ומהן השיטות שלו. שלוש המטרות רחבות כל כך עד שהן מאפשרות לפתח חינוכים סביבתיים שונים ואף סותרים. הגדרה מדויקת של מטרות החינוך הסביבתי חייבת להתחיל בהגדרת מטרת החינוך בכלל, שהרי חינוך סביבתי הוא קודם כל חינוך ורק אחר כך סביבתי. אני סבור שאם מערכת החינוך רוצה לעסוק בחינוך ולא רק בהקניית כלים להצלחה אישית, עליה לטפח בוגרים שהם בני אדם או בני תרבות. אני סבור כי לחברה הישראלית אין תקווה אם בוגרי מערכת החינוך לא ילמדו להזדהות עם מטרה ערכית חברתית גדולה מרווחתם האישית. לחינוך סביבתי ערכי חברתי יש פוטנציאל לספק למערכת החינוך שלנו אופק פדגוגי אמיתי. חינוך סביבתי בעל כיוון אנושי אינו עוסק רק ובעיקר במדע, אלא גם ובעיקר בתכלית קיומנו, בזיקתנו לאחרים ולעצמנו, ביחסנו לכל אלה, בני אדם, בעלי חיים וצמחים, החולקים עמנו את החיים בכדור הארץ. החינוך הסביבתי ההומניסטי עוסק במהותו של האדם, האם הוא יצור כלכלי אנוכי שפועל למען רווח אישי, חושב לטווח קצר, מנצל וחומס את זולתו ואת העולם, או שמא רואה עצמו חלק ממכלול אנושי ועולמי ומחויב אליו, דואג לדורות החיים ולדורות הבאים, שאינם יכולים לדאוג לעצמם. חינוך סביבתי ראוי הוא איפה החינוך ההומניסטי של ימינו. הוא מטפח תלמידים חושבים ומוסריים, תלמידים שעוסקים בשאלות מהותיות על החיים ועל הדרך שבה ראוי לחיותם. תלמידים בעלי רגישות וצניעות, מידות טובות הכרחיות לשיקום יחסינו עם העולם. תלמידים שאינם חוששים לעסוק בשאלות של חוסר צדק ועוול ולחפש דרכים לתקנם. תלמידים המאמינים שיש להם אחריות להשאיר לילדיהם עולם טוב יותר מהעולם שקיבלו לידיהם. תלמידים שמבינים שלא קיבלנו את העולם בירושה מהורינו, אלא כפיקדון מילדינו. על החינוך הסביבתי-חברתי ההומניסטי להישען אפוא על שלושה עמודים. חינוך סביבתי הוא חינוך מוסרי לאחריות, להתחשבות בזולת, לרגישות אנושית ולצניעות. חינוך סביבתי הוא חינוך אזרחי-פוליטי לאכפתיות, למעורבות ולאמונה ביכולת לשנות. חינוך סביבתי הוא חינוך אינטלקטואלי בין-תחומי להבנת המורכבות וקשרי הגומלין הענפים בין המערכות הטבעיות והאנושיות. על עמודים אלה צריך לבנות מבנה חינוכי שלם. חינוך סביבתי לא יוכל להגשים אפילו חלק קטן מהנאמר לאל, אם יהיה אך ורק עוד מקצוע או דיסציפלינה במערכת החינוך. לא כל שכן דיסציפלינה מדעית בלבד. החינוך הסביבתי צריך להיות יסוד מרכזי שסביבו מאורגנת מערכת החינוך כולה. הממד הלוקלי. כל שנאמר לאלו בעל תוקף אוניברסלי, נכון למקומות רבים בעולם, חברות ותרבויות שונות. אולם כל חינוך, לרבות חינוך סביבתי, אינו יכול להיות מנותק מהקשר תרבותי חברתי לוקלי. חינוך סביבתי בישראל, בייחוד בגישה ההומניסטית, אינו יכול להיות מנותק מההקשר הישראלי יהודי ציוני, שאם לא כן הוא יהיה חלול ועקר וישוב ויצטמצם לכדי העברת ידע מדעי על מולקולות של חומרים מזהמים. החינוך הסביבתי בישראל צריך להיות חלק מחזון מוסרי חברתי כולל, עליו להיות יסוד מרכזי באתוס ציוני חדש. הבוגר הרצוי של חינוך הנובע מחזון כזה הוא אזרח העולם שהוא בן הארץ. מדינת ישראל היא מדינה יהודית שהוקמה על בסיס הרעיון הציוני. רעיון תיקון העולם ותיקון החברה הוא רעיון יהודי עתיק יומין העומד במרכז הדת והתרבות היהודית ושזור בכל מקורותיה. העם היהודי הביא לעולם לא רק את עשרת הדיברות, אלא גם את כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. דברים כף יודת. ואת בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נעים ומשובחים המה וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ולא תחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך קהלת רבה ט לציונות שני יעדים עיקריים הקמת מדינה ריבונית יהודית ותיקון עולם באמצעות חברת מופת צודקת שתהיה אור לגויים ברוח חזונם של נביאי ישראל לאחר 60 שנה שבהן הגשמנו את היעד הציוני הראשון, יש לרבים תחושה שהיעד השני נזנח לחלוטין. חוויית השליחות והנכונות להשתתף במטרות כלליות שאפיינו את תושבי המדינה בשנותיה הראשונות, דאחו והוחלפו בגישה אינדיבידואליסטית, הדוניסטית ופוסטית. ניהיליזם פוסט-מודרניסטי ופוסט-ציוני. חינוך סביבתי בעל אוריינטציה הומניסטית יהודית ציונית, עשוי להיות התוכן של הייעוד השני של הציונות, הקמת חברת מופת צודקת. לחינוך סביבתי כזה יש פוטנציאל להוות ליבה של מערכת חינוך המשותפת לאחר התאמות מתבקשות לכל אזרחי המדינה דתיים וחילוניים, יהודים וערבים. הסביבות של החינוך הסביבתי. לא רק מטרות החינוך הסביבתי הנוכחי מאורפלות, גם ההגדרה של המונח סביבה אינה ברורה דיה. המונח העברי סביבה נגזר מהשורש סבב, המורה על כל מה שסובב אותנו, עולם ומלואו. לא תיתכן תוכנית רצינית לחינוך סביבתי בלא שמתכנניה ומעצביה יגדירו תחילה את המונח סביבה וההקשר של תוכניתם. בניגוד לפעילות עסקית, מחקרית או אזרחית, פעולות ממוקדות וצרות על פי רוב, הרי שפעילות חינוכית בכלל ופגישה הומניסטית בפרט היא רחבת אופקים ורחבת יריעה במהותה. חינוך סביבתי בעל אוריינטציה הומניסטית אוניברסלית ולוקלית, כמו שהצעתי, צריך להתייחס על כן לכמה מעגלים או סביבות של חיינו. הסביבה הפיזית. יש צורך בהיכרות עם סביבתנו הקרובה והרחוקה, החל מביתנו ומארצנו, עבור בעולם כולו על נופיו השונים, וחלה בהכרת מקומנו ביקום אדיר ומלא הוד. יש גם חשיבות להיכרות עם עולם הטבע, על העושר והמורכבות שלו, לטיפוח הערכה ואהבה כלפיו, וללימוד על שותפינו הלא אנושיים, החי והצומח, החולקים איתנו את כדור הארץ. הסביבה התרבותית. יחסינו עם אנשים, עמים ותרבויות, החולקים עמנו את כדור הארץ, מצריכים עיסוק בשאלות של זהות ושל תרבות. עלינו לעסוק בשאלות אלה גם בהיבט של הכאן והעכשיו, וגם בפרספקטיבה היסטורית. הסביבה החברתית. יחסינו עם עולמנו, מושפעים ממבנים חברתיים, פוליטיים וכלכליים, אידיאולוגיות פוליטיות שונות וגישות שונות לניהול המרחב הציבורי. אזרח המאה ה-21 חייב לעסוק בשאלות אלו. הסביבה הערכית. תפיסות הטוב האישי והחברתי משתנות מחברה לחברה ומתקופה לתקופה, ובעידן של רלטיביזם גם מאדם לאדם. בעולם התועלתני והציני של ימינו נזנח השיח המוסרי כמעט כליל. אולם אין חינוך סביבתי ראוי בלעדיו. יש צורך לשאול שאלות על חוקי המוסר שעלינו לקבל ביחסינו עם העולם, ועם אלו החולקים עימנו את כדור הארץ, אנושיים ולא אנושיים כאחד. יש צורך מתמיד לשאול שאלות על תפיסת הטוב האישית והקולקטיבית שלנו. האין זה מה שהופך אותנו לאנושיים? הסביבה הפסיכולוגית. התנהגותנו משפיעה על העולם ומושפעת ממנו, וגם מגורמים רבים פנימיים וחיצוניים המניעים אותנו. יש לעסוק, בהקשר זה, ביחסים בין הפרט והכלל, ובמידת המוטיבציה והנכונות לתרום לכלל, במחויבות שלנו לעצמנו, לאחרים ולדורות הבאים. האתגר של החינוך הסביבתי הוא לחנך אנשים להבין את המצב הרצוי, להעז לדמיין מצב רצוי טוב יותר, ולפעול למימושו. החינוך הסביבתי יוכל לחבר את היחיד לחברה הישראלית ואת החברה הישראלית לעולם כולו. כפי שכתב ג'ון דן, שום אדם איננו אי, כולו משל עצמו. כל אדם הוא פיסה מן היבשת, חלק מארץ רבה. והיבשת של כל אדם שאיננו אי, היא העולם והאנושות.